שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
צמח דלת עמוד א', אומרת הגמרא, גופה אומר רב יהודה אומר שמואל, אפילו שכירו, אפילו לקיתו, נותן עירובו ודיו. כפי שלמדנו בתחילת הפרק, ישראלים שדרים בחצר אחת עם גוי, או ישראלים שדרים במבוי אחד עם גוי, הדין הוא שהיהודים אינם יכולים לערב ביניהם עירובי חצרות או שיתופי מבואות, עד שיזכרו מהגוי את רשותו שיש לו בחצר או במבוי. על כך למדנו בסוגיה הקודמת, שאם לאותו גוי יש פועל יהודי, שכיר או לקית, סוגי פועלים שונים, שהם יהודים, ויש להם רשות להשתמש בחצרו של הגוי באופן כזה, אותו שכיר ולקית יהודי שיש לו רשות להשתמש ברשותו של הגוי, מספיק שהוא יערב עם בני החצר או עם בני המבוי, ולא צריך לזכור מהגוי את רשותו. אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, כמה מעל יאוש מיידה, כמה מעולה ונאה ההלכה הזאת, ששכירו או לקיתו של הגוי נותנים עירובם ודיים, ולא צריך באופן כזה לזכור מהגוי את רשותו. עוד אומרת הגמרא, אומר רב יהודה אומר שמואל, שתה רביעית יין אל יורה. חכם ששתה רביעית יין שלא יורה הוראות. ולמה? כי היין תורד את צלילות דעתו של החכם. כתוב בתוספות בסנהדרין מ"ב עמוד א', שזה הכל כאשר מדובר בהוראה של איסור ויתר. אבל דיין שפוסק דין בדיני ממונות, הדין הוא שאף על פי שהוא שתה רביעית יין, הוא יכול לדון דיני ממונות. וכך פוסק השולחן ערוך בסימן זין סעיף אי בחוי של משפוט. בתלמיד מילסה, מה ההבדל בין חכם שמורה הוראה באיסור ויתר לבין דיין שדן דיני ממונות? מסביר אטומים, משום שדיין לא יכול לדון יחידי, הוא צריך עוד שניים איתו. אז לא חוששים שמה שלושת הדיינים יהיו שטועים. הפסחית שוב הם מביא שדיין שונה כי הבעלי דינים יכולים לקבל על עצמם דיין גם אם הוא טועה בדין. אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, לא היא מעל יאוש מיידה. השמועה הזאת אינה נאה ומעולה. למה? דואנו, כל כמה עוד אלוהי שתינה רבי סדר חמר לא יציל את דעתוי. אני רב נחמן, כל עוד אני לא שותה רביעית יין, דעתי אינה צלולה. אז הנה אנחנו רואים שהאדרבה, שתיית היין מסייעת לצלילות הדעת. בהמשך הגמרא, הגמרא תביא בשם רב נחמן עצמו מים הדרכים להפיג את היין. אז רואים אם כן, שהיין כן גורם לחוסר צלילות הדעת. התוספות בדיבור המסחיל שוסה מחלקים בין יין מזוג ליין שאינו מזוג. יין מזוג הוא תורם לצלילות הדת לפי דעת רב נחמן, יין שאינו מזוג, הוא תורד את צלילות הדת. אומר לירוב עם היתאי מאומר מר אוכי, למה אתה רב נחמן משתמש בלשון כזאת, ואומר שמועה זו נאה, שמועה זו אינה נאה, ואומר רב אח בר חנינה, מה ידחסי ורואה זונות יאבד און? פסוק במשלי, חופתת, איש אוהב חוכמה ישמח אביו ורואה זונות יאבד און. איש אוהב חוכמה, בן אוהב חוכמה משמח את אבא שלו, גורם נחת לאביו. רואה זונות, מי שמתרועע עם זונות יאבד און. מסביר המצודיס דוד, הוא יאבד את אונו של אביו באתנן שהוא נותן להם. לענייננו דורשת הגמרא, רואה זונות יאבד און. כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד עונה של תורה. רשי במשלי חופתת מסביר שהזונות כאן כתוב מלא, זין וו נון וו תף. מזה דורשת הגמרא, מי שאומר זו נאה וזו אינה נאה יאבד עונה של תורה. אומר רשי, יאבד עונה כבודה של תורה וסופה להשתכח ממנו. המלביל מסביר שצריך לקבל את התורה כמו שהיא, גם אם אתה לא מבין. אדם שמחלק ציונים ואומר זו נאה וזו אינו נאה, דהיינו, הוא לא מקבל את הדברים אלא אם כן הם מוצאים חן בעיניו, אז הוא מאבד כבודה של תורה וסופה להשתכח ממנו. אומר לי הדרי בי, אני חוזר בי. הרשש והספסמס מקשים שמצאנו כמה פעמים בשס, שהמוראים משתמשים בלשון גנאי על שמועה מסוימת ומשבחים שמועה אחרת. אומר רבי בר אבונה, שטוי אל יתפלל, ומתפלל תפילתו תפילה. שיקור אל יתפלל, ומתפלל תפילתו תואבה. בהמשך הגמרא תסביר מתי הוא נחשב לשטוי, מתי הוא נחשב לשיקור, אבל מה שכתוב כאן, שטוי לכתחילה שלא יתפלל ואם יתפלל יצא ידי חובה תפילה, שיקור לא יתפלל ואם יתפלל תפילתו תואבה, תפילתו סנועה, אומרים תוספות בדיבור המסכים שיקור והוא צריך לחזור ולהתפלל. וכך פוסק השולחן ערוך בתחילת סימן צדיקטט. אומרת הגמרא, איך ידעו מי שטוי ואיך ידעו מי שיקור? כי עוד דרבה בבר שומלי ורב מנשה בר ירמיה מגיפתי אבי קומפתרי מהדודה, כשהיו נפרדים אחד מהשני מעברתי, מדובר שהם נפטרו אחד מהשני מעברתי דנהר יופתי, על הספינה שמעבירה מצד אחד של הנהר לצד השני של הנהר. אמרו אחד לשני, כל אחד מינון לי ממילסד אלו ישמיע לחברי, שכל אחד מאיתנו יאמר לחברו דבר שהוא לא שמע עד עכשיו. למה דאמר מורי בר אבונה, לא ייפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו. אז אבא ונאמר אחד לשני דבר הלכה חדש שהשני לא שמע, כדי שמתוך כך נהיה זכורים אחד לשני. פתח חד ואמר, איך ידעו מי שטוי ואיך ידעו מי שיקור? שטוי כל שיכול לדבר לפני המלך. שטוי הוא שתה יין, אבל עדיין הוא יכול לדבר בכובד ראש לפני מלך, כמו שצריך לדבר לפני מלך. ממשיכה הגמרא ואומרת, גופה, חצירו של עובד כוכבים, הרי כדיר של בהימה, ומותר להכניס ולהוציא מן חצר לבתים, ומן בתים לחצר. דיורים של גוי אינם נחשבים לדיורים, ולכן, חצר שדרים בגויים, הדין הוא שמותר ליהודי להוציא כלים וחפצים מהבתים של הגויים אל החצר המשותפת. ולמה? כי דיורי הגויים אינם נחשבים לדיורים. ממילא, אז החצר לא נחשבת חצר שיש בה כמה וכמה דיורים. אבל אם יש שם ישראל אחד אוסר, דברי רבי מאיר, יהודי אחד בלבד שדר עם הגויים, הדין הוא שהחצר הזאת נאסרת. כך סובר רב מאיר במשנה, שאפילו יהודי אחד שדר עם גוי, הדין הוא שאסור. רב לזר בניין כבו אומר לעולם אינו אוסר, עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה. יהודי אחד שדר עם גוי עדיין, חזל לא יצריך וסחיר וסמוקוים, אלא אם כן ישנם שני יהודים. שני יהודים שדרים עם גוי, הדין הוא שהם נאסרים. אומרת הגמרא, אומר מר, חצירו של עקום, הרי כדיר של בהימה. והנן תנן הדר עם העקום בחוצר, הרי זה אוסר עליו. מסביר רש"י את קושיית הגמרא. כתוב, חצירו של עקום, הרי הוא כדיר של בהימה. שדיורי עקום לא נחשבים כדיורים, ולכן, חצר שדרים בגויים, הדין הוא שמותר ליהודי להוציא כלים מהבתים של הגויים אל החצר המשותפת. אבל אם יש שם יהודי שגר באותה חצר, הדין הוא שאסור להוציא כלים. מאיכן אסור להוציא כלים? הבינה הגמרא, מהבתים של הגויים אל החצר. אבל הנוכרי אינו אוסר את ביתו של היהודי. דיורי הנוכרים אינם אוסרים להוציא כלים מביתו של היהודי אל החצר. דיורי היהודי אוסרים את בית הגוי, אבל אין הגוי אוסר את בית היהודי. שואלת הגמרא, וענן תנן הדר עם העקום בחצר, הרי זה אוסר עליו. הגוי אוסר את ביתו של היהודי. שואלת הגמרא, לא יקשי, או דאיסה או דלאיסה. אם הגוי נמצא בביתו שבחצר בשבת, הדין הוא שהוא אוסר על בית היהודי. שהוא אוסר את בית היהודי להוציא כלים מבית היהודי על החצר. אבל אם הגוי אינו דר בביתו בשבת, אסור להוציא כלים וחפצים מבית הגוי אל החצר, כי יש כאן דיורים של יהודי. אבל בית היהודי מותר. שואלת הגמרא, ומה היא כסובר? איגו סובר דירה בלא בעלים, שמה דירה אפילו אקומנה מניצר. אם דירה שבעליה לא נמצאים כאן, הם נחשבים לדירה, אז גם אם הגוי לא נמצא בביתו בשבת, שיסור את בית היהודי. ואיגו סובר דירה בלא בעלים, לא שמה דירה. אם הוא סובר שדירה שבעליה לא דרים בשבת, אינה נחשבת לדירה. אם כן, אפילו ישראל נמי לא ניצר. ומשמע שרק אם הגוי אינו נמצא, הוא לא אוסר את בית היהודי. אבל אם היהודי אינו נמצא, יהודי שיש לו בית בחצר שדרים בגויים, משמע שאף על פי שהוא לא נמצא בשבת, הוא אוסר להוציא כלים וחפצים מבית הגויים אל החצר, ולכאורה אם דירה בלא בעלים לא ישמו דירו, אז למה היהודי אוסר? הוא הרי לא נמצא כאן בשבת. אומרת הגמרא, לא ילום כוסובה דירה בלא בעלים, לא שמה דירה. אם לא דרים בדירה בשבת, זה לא נחשב לדיורים. אם כן, למה היהודי שדר עם גויים באותה חצר, אף על פי שהיהודי לא נמצא בביתו בשבת, אסור להוציא כלים וחפצים מבית הגוי אל החצר? אומרת הגמרא, וישראל דחי איסה אוסר, כי ליסה גוזו ברבונון. יהודי שכאשר הוא נמצא, דיורי היהודים נחשבים לדירה, גם כאשר הוא לא נמצא, הדין הוא שהוא אוסר את בית הגוי. אבל אקום דחי איסה, גם כאשר האקום נמצא, מה הסיבה שהוא עושה? לא משום שהדיורים שלו נחשבים לדיורים, אלא גזירה שמה ילמד ממעשיו, כי איסה יוסר, כאשר הגוי נמצא כאן, אז הוא עושה את בית היהודי, כי ליסה לא יוסר, כאשר הוא לא נמצא, הוא לא עושה את בית היהודי. שואלת הגמרא, וכי ליסה לא יוסר, אם הגוי לא נמצא כאן, הוא לא עושה ואותנן, המניח את ביתו והלך לו לשבות ביר אחרת, אחד נוכרי ואחד ישראל, אוסר, אף על פי שהגוי לא נמצא, הדין הוא שהוא אוסר, דיבר רבי מאיר, אוסום דאוסי ביומי. שם מדובר שהוא מגיע ביום, הוא חוזר חזרה, אבל אם הוא הלך לכל השבת, הדין הוא שהוא לא אוסר את בית היהודי. אומר רב יהודה, אומר שמואל, הלוכו כרב לזר בן ינקוב, הלכה גמורה, כמו רב לזר בן ינקב. מה הכוונה? אומר רשי, הלכה כרב לזר בן ינקב, דדרשינן לו בפירקי דרבים. דורשים כך בפירקי ברבים. הלכה כרב לזר בן ינקב, שרק שני יהודים שדרים עם גוי הם אוסרים. ורב הונא אומר, מנהג כרב לזר בן ינקב, לא הלכה אלא מנהג. מה הכוונה? מסביר רש"י, מנהג בפירקי לא ידרשינן, לא דורשים ברבים שהלכה כמו רב לזר בן ינקב, אבל הורו ימוירינן לו בבוא לישראל, כל יחיד שבא לרב מהרב יורה לו, הלכה כרב לזר בן ינקב. ורב יוחנן אמר, נהגו כרב לזר בן ינקב. מה זה נקרא נהגו? אומר רש"י, ומאן דאמר נהגו, או ירו יינמי לא ימורינן. לא מורים ככה. גם ליחיד שבא לשאול לא מורים לו ככה. לא דורשים ברבים, לא מורים ליחיד, אבל יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה כך לא מוכים בעדו. יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה כך לא מוכים בעדו. יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה כך לא מוכים בעדו. יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה כך לא מוכים בעדו. יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה כך לא מוכים בעדו. יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה כך לא מוכים בעדו. יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה כך לא מוכים בעדו. יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה כך לא מוכים בעדו. יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה יעבדי לא ימכינן בעדיו. מי שעושה יעבדי
כל הלשון.
ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. בסוגיה הבאה אנחנו חוזרים לעניין שעסקנו בו בתחילת הפרק, בעניין שכירות רשותו של הנוכרי בחצר. הגמרא שלפנינו תעסוק בשתי חצרות, חיצונה ופנימית. בחצר החיצונה דר יהודי אחד, בחצר הפנימית דרים יהודי עם גוי. האם באופן כזה אסור להוציא את הכלים לחצר, אלא אם כן סוחרים את רשותו של הגוי או לא? נקרא את הגמרא בפנים. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב ישראל, ונוכרי בפנימית וישראל בחיצונה. שתי חצרות, חצר חיצונה, חצר פנימית, וכאשר בני הפנימית רוצים לצאת אל המבוי, הם צריכים לעבור דרך החצר החיצונה ומשם לצאת אל המבוי. בחצר החיצונה דר יהודי אחד, בחצר הפנימית דרים יהודים גוי. האם באופן כזה צריכים לזכור את רשותו של הגוי? אומרת הגמרא, בא מעשה לפני רבי והשר. רבי חייב לזכור את רשותו של הגוי. שוב, בא מעשה לפני רב חיה והשר גם הוא. דהיינו, צריך לזכור את רשותו של הגוי בחצר. יוסי רבי ורב יוסף בשילוי פרקי דה רב שישס. ישבו רבי ורב יוסף בסיום דרשתו של רב שישס, ויוסי רב שישס וכאומר, כמן אומרו רב לשמייתה, כדעת מי אמר רב את דבריו שבחצר חיצונה ופנימית צריכים לזכור את הרשות מהגוי? כרבי מאיר. רבי מאיר בתחילת הפרק שסובר שגם ישראל יחיד שדר עם גוי בחצר צריך לזכור את רשותו של הגוי, לא כדעת רב לזר בן ינקב במשנה הראשונה בתחילת הפרק שסובר שרק שני יהודים שדרים עם גוי צריכים לזכור את רשותו של הגוי, כי יהודי אחד שידור עם גוי זה דבר לא שכיח, כי יהודי יחשוש מפני הגוי שמא הגוי יהרוג אותו, מניסד אלו ישכיח אלו יגוזו ברבונון. לכן רק שני יהודים שדרים עם גוי צריכים לזכור את רשותו של הגוי, אבל יהודי אחד לא צריך. רב שיצריך לזכור גם באופן שיהודי יחיד דר עם גוי בחצר הפנימית, על כוחו שהוא סובר כמו רבי מאיר, שגם יהודי יחיד שגר עם גוי צריך לזכור את רשותו של הגוי. אומרת הגמרא, קר קיש רבי, רב נהנה בראשו כאות הסכמה לדברי רב שישס, שרב בשיטת רבי מאיר. אומר רב יוסף, תרי גברי רב רבי כרבונו, שני אנשים גדולים כרב שישס ורב ליט ובאי מילסה, יתאו בדבר זה, אי כרבי מאיר. אם רב סובר כמו רבי מאיר, למה לישראל בחיצונה? לשם מה צריך להגיע שיהודי גר בחצר החיצונה? שרב יאמר שיהודי יחיד שגר עם גוי בחצר, היהודי צריך לזכור את רשותו של הגוי. וכי תימה, מעשה שהיה כך היה. וכי תימה, אין אוכן עמי, באמת גם יהודי יחיד שגר עם גוי, היהודי צריך לזכור את רשותו של הגוי, כדעת רבי מאיר. למה כאן רב דיבר באופן כזה שיש שתי חצרות, ובחצר החיצונה דר יהודי, ובחצר הפנימית דר היהודי עם הגוי? כי כך היה המעשה. ובו מיני מרב פנימי במקומו מהו, ואמר להן מותר. רב עצמו אמר שהפנימי, דהיינו יהודי שדר עם גוי בחצר הפנימית, הוא עצמו מותר לו להוציא כלים מהבית אל החצר, גם ללא שכירות רשותו של הגוי. רק כאן, בסיפור שלנו שיש חצר חיצונה והפנימית, אסור בחיצונה להוציא כלים, אבל החצר הפנימית מותרת. אז הנה אנחנו רואים שרב סובר כדעת רב לזר בן ינקב, שרק החצר הפנים, רק החצר החיצונה אסורה, כי בחצר החיצונה ישנם שני ישראלים. הישראל שדר בחצר הפנימית שהוא עובר משם, והישראל שדר בחצר החיצונה, אבל החצר הפנימית שדר שם רק יהודי אחד, לא צריך לזכור את רשותו של הגוי. ואלא מי כרב לזר בן ינקב? אלא מה הוא סובר כמו רב לזר בן ינקב, שרק שני יהודים, ולכן הוא עושה רק על החצר החיצונה ולא על הפנימית? או אומר עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה. רב לזר בן ינקב אומר שמתי צריך שכירות מהגוי? רק שיש שני יהודים שאוסרים אחד על השני, והם צריכים לערב ביניהם מרובי חצרות, ואם גם גוי דר איתם, הם לא יכולים לערב ביניהם מרובי חצרות עד שיזכרו את רשותו של הגוי. אבל כאן, בסיפור שלנו, הם לא צריכים לערב ביניהם מרובי חצרות. למה? מסביר רש"י, כי דעת חכומים לקמון בדף ע"א, שרגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה. דהיינו, הפנימית, מכיוון שהיא מותרת במקומה, היא לא אוסרת על החיצונה. אם כן, הם לא צריכים לערב מרובי חצרות. אם הם לא צריכים לערב ביניהם מרובי חצרות, למה הם צריכים לזכור את רשותו של הגוי? אלא כרב עקיבא, דאום הרגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה. אלא על כורחו, רב סובר כשיטת רבי עקיבא, שאומר ששני יהודים, אחד דר בחצר החיצונה, והשני בחצר הפנימי. ממשיכה הגמרא ואומרת, כיצד הוא עושה, נועל את ביתו ומבטל את רשותו. חצר אחת משתי החצרות מבטלת את רשותה לבני החצר האחרת, ורק אז אותה חצר שביטלו לה מותרת להשתמש באותו בית שהתבן בתוכו. אומרת הגמרא, תארתי, גם נעילת בית וגם ביטול רשות. אומרת הגמרא, אורחי, כלומר, או נועל את ביתו או מבטל את רשותו. לא גם נעילת בית וגם ביטול רשות, או נעילת בית או ביטול רשות. תיבוי סיימל, עולם תארתי, כמו דדש בי עושה לי טלטול, צריך את שני הדברים, כיוון שאותה חצר רגילה להשתמש באותו בית, לא מספיק שהיא מבטלת את רשותה לבני החצר האחרת, צריך גם שהיא תנעול את ביתה, כיוון שהיא רגילה להשתמש שם. השם בית תשכח ותשתמש באותו בית. הוא אסור וחברו מותר. לאחר שבני חצר אחת ביטלו את רשותם לבני החצר האחרת, אותם בני חצר שביטלו את רשותם אסורים, ובני החצר שביטלו להם המותרים. שואלת הגמרא, פשיטה, לא יצריך ידעו דרעי דוחו בוטי ללחברי, ועוקומה שמלון די מבטלים וחוזרים ומבטלים. וכן אתה אומר בגוב של תבן, שבין שני תחומי שבת, בור מלא בתבן, שנמצא בין שני תחומי שבת, חציו שייך לתחום ערזו, וחציו של הבור עם התבן שייך לבני העיר האחרת. חציו שלח לתחום של בני עיר האחרת. הדין הוא שאינו נוטלים מכאן ואינו נוטלים מכאן, ולא חוששים שמא יבואו ליטול מתוך התחום של העיר השנייה. אומרת הגמרא, פשיטה, מה החידוש? כשם שמתבן שבין שני חצרות, יכולים בני שתי החצרות שבשני הצדדים ליטול מהתבן ולא חוששים שמא זה יתמת מיהיו טפחים והם יאסרו, גם כאן לא חוששים שמא בני עיר זו יבואו ליטול מהתבן שנמצא בתחום של העיר האחרת. אומרת הגמרא, לא יצריך לרב עקיבא ודומה תחום מדוי רייסה, מהו דתיימה לגזור דלמאוסי לכלוך לקומה אשמלון? לפי רב עקיבא שתחום מדוי רייסה, הייתי חושב שבבור שנמצא בין שני תחומי שבת נגזור שמא יבואו לקחת מהתבן של בני העיר האחרת, כיוון שמדובר באיסור דוי רייסה, ולא כמו מתבן שבין שתי חצרות שמדובר שם רק באיסור דרבנן. קומה אשמלון, שגם לפי רב עקיבא, בור של תבן שעומד בין שני תחומי שבת, הדין הוא שלכל עיר מותר ליטול מהתבן שנמצא בתחומה. נמשיך למשנה בה. כיצד משתתפים במבוי? כשם שבני החצרות אסור לטלטל ולהוציא כלים מהבתים הפרטיים אל החצר המשותפת, כי הבית הפרטי מוגדר כרשות היחיד ביחס לחצר המשותפת שנקראת רשות כללית יותר, וחששו חזר שאם יהיה מותר להוציא כלים מהבית הפרטי אל החצר המשותפת, יבואו להתיר ולהוציא כלים מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא אם כן ערבו בני החצר ביניהם מרובי חצרות, שאז כולם יתאחדו להיות רשות אחת. אותו דבר בני מבוי, כמה חצרות שדרים במבוי אחד, אסורים בני החצרות להוציא כלים אל המבוי, משום שהמבוי היא רשות כללית יותר ביחס לחצרות שהן רשויות פרטיות יותר, ואז יש מקום לחשוש שהם יבואו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אלא אם כן הצטרפו כל בני המבוי ועשו שיתופי מבואות, שאז כולם נעשים רשות אחת, כמו שמבואה במשנה ברורה בתחילת סימן שין פי ווב. כיצד משתתפים במבוי? יש אפשרות שכל דייר שבמבוי ייתן פת או שאר דבר מאכל, ויש אפשרות נוספת שאחד מבני המבוי יעמוד ויזכה מהמזון שלו לכל בני המבוי, ואז כולם, כל בני המבון משתתפים יחד בשיתופי מבואות, ומותרים לטלטל ולהוציא כלים אל המבוי. כיצד משתתפים במבוי? מניח את החבית ואומר, הרי זו לכל בני המבוי. הוא מזכה להם על ידי בנו וביתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל ידי אשתו. אבל אינו מזכה לו על ידי בנו וביתו הקטנים, כי אין להם יד. לא על ידי עבדו ושפחתו הקננים, מפני שידן כידו. קטנים, ועבדו ושפחתו הכנעניים, ידן כידו ואין להם יד משלהם. נקרא את דברי המשנה ברורה בסימן שין סמך ווב. סעיף קטן נונטט, ועל ידי אשתו אפשר לזכות שיתופי מבואות ועירובי חצרות על ידי אשתו, ולמה? כי יש לה יד, והרי היד כשנותן לאחר מתנה על מנת שאין לבעלה רשות בה, מהני, הרי די יש לה יד לזכות לעצמה, הוא הדין די יכול לזכות על ידה לאחרים, אבל על ידי בנו ביתו הקטנים הוא לא יכול. מסביר המשנה בר בסעיף קטן ונהי, מפני שידן כידו, ואם כן לא יצא דבר מרשותו, ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים, גם כן, מפני שיד עבד כיד רבו, ולא יצא הדבר מרשות רבו, מרשותו עדיין. ממשיכה גמר אומר רב יהודה, חבית של שיתופי מבואות צריך להגביה מן הקרקע טפח. חבית של שיתופי מבואות, כדי לזכות אותה לכל בני המבואי, צריך להגביה אותה מהקרקע טפח. אומר המשנה ברורה בסימן שין סמך ווב, סעיף ת' על ידי אחר, דהיינו שיאמר לו קבל פת זה וזכה בה לכל בני החצר, והוא יחשוב בהגבהתו בשביל כולם. צריך להגביה טפח, ואפילו לדעת האומרים בחוישן משפוט, דהגבהה אינה קונה בפחות מג' טפחים, אז איך כאן כתוב בגמרא שמספיק להגביה את השיתופי מבואות טפח בלבד, אוכל בעירוב שהוא מדרבנן, הקלו, וסגי בהגבהה של טפח בלבד, כיוון שמדובר בעירוב שהוא מדרבנן. אומר רובה, אנה תרתי מילה סובד דפום בדיסה אמרינו, חדהו, רב יהודה וישיבתו, אומר רשי, ואידוך, המקדש, אם טעם מלוא לוגמיו יצא, ואם לאו לא יצא. אדם שעושה קידוש, אם טעם מלוא לוגמיו כמלוא פיו יצא, אם לא לא יצא. אומרים תוספות, בדיבור המסחין, אם טעם מלוא לוגמיו, שלא הכוונה מלוא פיו ממש של שני הצדדים, אלא כמלוא פיו מצד אחד. כבר הדין הוא שהוא יצא ידי חובה, ואם לאו לא יצא ידי חובה. אומר רב חביבה, או נע מסובד דפומפדיסה אמרינו, דאומר רב יהודה משמואל, עושין מדורה לחיה בשבת, עושין מדורה ליולדת בשבת, סובד מנו לחיו אין לחולה לו, בימות הגשמים אין, בימות החמה לו, איתמר, אומר רב חייב הרבין, אומר שמואל, הקיס דם ונצטנן, עושים לו מדורה בשבת ואפילו בתקופת תמוז, הנה רואים, שלאו דווקא בימות הגשמים, אלא גם בימות החמה, לאו דווקא יולדת, אלו עדין קשר חולה. אומר המימר, עונה מסובד דפומפדיסו אמרינו, דאיתמר, איזו אי השאירה, איזו אי השאירה שאסורה בהנאה, שהיא נחשבת כעבודה זרה והיא אסורה בהנאה. אומר רב, כל שמשרתי עובדי כוכבים שומרים אותה, ואין תואמים מפירותיה. אם הם לא תואמים מפירותיה, סימן שה... עץ הזה זה עץ של אשרה, זה עץ של עבודה זרה. כי למה הם לא תאמים מהפירות שלה? ושמו למה, כגון דאמרי, אני תמרי לשחרה דבי נצרפה. כיוון שהם אומרים שה... תמרים הללו לשייכר דבי נצרפי. בי נצרפי זה היה שם עבודה זרה במקומו של שמואל. דשוטולי ביום חגם. ואומרו לי סובד פומפדיסה, אילחסה כבוסי דשמואל. מי סיבי? חוזרת הגמרא למה שרב יהודה אמר, שחבית של שיתופי מבואות צריך להגביע אותה מהקרקע טפח. מי סיבי, כיצד משתתפים במבואי מביאים חבית של עניינים ושל שמן ושל תמרים ושל גורגות ושל שם מיני פירות? אם שלא, צריך לזכות. אם אחד מבני המבואי מזכה את החבית עבור כל בני המבואי, הוא צריך לזכות עבורם. ואם שלהם, צריך להודיע. אם הוא נוטל את המזון שלהם, הוא צריך להודיע להם שהוא נוטל מזון שלהם לצורך שיתופי מבואות. הוא מגביע מן הקרקע משהו, הנה רואים שמספיק משהו ולא צריך טפח. אומרת הגמרא, מה אם משהו נמי דקי אומר, טפח.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.